שלום. אני רוצה לפתוח בשני סיפורים קצרים שיש להם משהו אחד במשותף. הסיפור הראשון קרה לפני כמה עשרות שנים כאן בארץ. שר בכיר בממשלה, סגן ראש הממשלה הוא היה, יצא ערב אחד לג'וגינג, ריצה לאורך הרחוב שם הוא גר. לא רחוק מהבית שלו היה בית משוגעים, וכמה שעות לפני כן אחד המאושפזים פשוט החליט לקחת את הרגליים וללכת. אותו שר עושה את ריצת הערב שלו ככה בבגדי ספורט, ופתאום נעצר לידו אמבולנס לבן של בית המשוגעים, ובתוכו יושבים שני אחים. מוצאים את הראש מהחלון ואומרים, סליחה אדוני, ראית אולי מישהו מוזר מסתובב פה? לימים ההם עוד לא היה הטלוויזיה ולא היה עיתונות כזאת משוכללת, ולא כולם ידעו איך נראה כל שר וכל חבר כנסת, והם פשוט לא זיהו אותו. אבל אותו שר כל כך נעלב מזה שהתייחסו אליו בתור סתם בן אדם, ולא נתנו לו את הכבוד הראוי לו, אז הוא אמר להם, סליחה? אתם יודעים מי אני? אז הם אמרו לו, לא, מי אתה? אני שר האוצר, אני סגן ראש הממשלה. ואז האחים בתוך האמבולנס הסתכלו אחד על השני ככה במבטים מבינים ואמרו, אותך בדיוק אנחנו מחפשים. תפסו אותו והכניסו אותו פנימה בדרך לבית המשוגעים. זה הסיפור הראשון. סיפור השני, ותסלחו לי שאנחנו נשארים בקטע של המשוגעים, בנאדם אחד הגיע לבית חולים לחולי נפש לבקר את קרובו המאושפז שם. הוא חלק במסדרון ושמע מאחד החדרים איש הולך בפנים ככה נסער מפינה לפינה בחדר ואומר לעצמו, אני המשיח, אני המשיח, אני המשיח. אולי יכול להתאפק, הוא נכנס פנימה ואמר לו, סליחה, מאיפה אתה יודע שאתה המשיח? ענה לו הבן אדם, מה זאת אומרת מאיפה אני יודע? אלוהים אמר לי. ואז הוא שמע קול מהחדר השני, אני לא אמרתי לו שום דבר. אם העליתם בדעתכם שרק משוגעים מדמיינים לעצמם שהם ראש הממשלה, המשיח, או סתם מישהו אחר, האמת היא שגם אנשים רגילים, אנשים כמונו, מאוד אוהבים לעשות את זה. אפשר לראות את זה ברשת האינטרנט, ששם הרבה מאוד אנשים משתמשים בזהות בדויה. לוקחים להם איזה דמות דמיונית שהם המציאו, עם שם, ומייצרים לה אישיות, ואיתה הם מתקדמים בצ'אטים עם אנשים. יש בזה גם הצדקה מסוימת, סך הכל יש גם טיפוסים מפוקפקים באינטרנט, וכל בן אדם צריך לשמור על החיסיון של הפרטים האישיים שלו, אבל כולם יודעים שזה הרבה מעבר לזה. אנשים נהנים מאוד מההתחפשות הזאת, להיות מישהו אחר, לקחת לי זהות של מישהו שהוא לא אני, לדמיין, ללכת עם זה. אנשים מאוד אוהבים להחליף את המין שלהם באינטרנט, מבנים לבנות ולהפך. ומה שעולה משלושת הנקודות שהעליתי עכשיו, זה שלמרות שלהיות אני, נראה לי זה הדבר הכי פשוט שבעולם, באמת זה דבר לא קל בכלל. ולא סתם כל כך הרבה אנשים מנסים לחכות, להתחפש להיות מישהו אחר, כי דווקא להיות הם, זה אחד הדברים הכי קשים שיש. אני רוצה שאנחנו ננסה ביחד לחדור קצת יותר עמוק. להוריד עוד איזה קליפה מעצמנו ולנסות לגעת קצת יותר באני שלנו. כל אחד פה שאיתנו שמקשיב, באני שלו. ובואו נתחיל לפי הסדר. ביום ההולדת האחרון שלי לפני חודשיים, תודה רבה, בקרוב אצלכם, קיבלתי מאחי הקטן בן 11 באימייל מין מכתב ברכה כזה שהיה כתוב בו ככה, שימו לב, יום ההולדת שלך הוא היום בו אלוקים החליט שהעולם לא יכול עוד להסתדר בלעדיך. עכשיו הראשונה אמרתי לעצמי, וואלה יוני חמוד מאוד, איך הוא חשב על זה לבד? מחשבה השנייה אמרתי, בטוח הוא לא חשב על זה לבד. הוא בטח הוריד את זה מאיזה אתר באינטרנט שאפשר לקחת משם כרטיסי ברכה ולשלוח לאנשים. עכשיו השלישית אמרתי, עזוב אותך מאיפה הוא לקח את זה, אתה שמת לב למה שכתוב פה? זה דבר מדהים. כל העולם הגדול הזה, עם מיליארדי האנשים שיש בו, עדיין היה חסר, עדיין לא היה שלם, עד שאני, יוני, התינוק הקטנצ'יק, הייתי צריך להופיע בעולם כדי להשלים ולתקן משהו שחסר בלעדיי. זה יכול להיות דבר כזה?
אבל האמת היא שזה בדיוק ככה. העובדה שנולדנו, כל אחד ואחת מאיתנו ברגע מסוים, בדור מסוים, למשפחה מסוימת, עם כל היכולות, היתרונות והחסרונות שיש בנו, הם מאוד משמעותיים, ובדיוק כמו שהם כך זה צריך להיות, היא כנראה יש משהו מסוים שדווקא אנחנו, עם מה שיש ואין בנו, שרק אנחנו יכולים למלא. יש איזשהו סרטון שרץ באינטרנט שככה ממחיש יפה את הנקודה הזאת. אתם יודעים, סין זו מדינה ענקית עם 1,300,000,000 אנשים. אתה אומר לעצמך, מה חשוב סיני אחד פחות, סיני אחד יותר? הרי מאז שהתחלתי את המשפט הזה, כבר הספיקו להיוולד עוד איזה 50 סינים חדשים. ובכן, מתברר שכן. הראו שם בסרטון שביום ההכתרה של הקיסר הפיקו איזשהו אירוע מדהים, ולקחו עשרות אלפי ניצבים שכל אחד החזיק שלד ביד, וביחד הם כמו מין פסיפס ענק כזה יצרו כל מיני תמונות, והחזיקו את השלד בזווית כזאת, יוצר תמונה כזאת, תמונה כזאת, וככה הפכו. ובדיוק ביום המכריע של האירוע, מתוך עשרות אלפי סינים, אחד מהם לא קם בבוקר, לא הגיע, הבוס לא צעק עליו, לא הרגיש טוב, לא הופיע באותו יום של האירוע. ורואים את הקיסר עומד ככה על מגדל גבוה, מתבונן על עשרות אלפי אנשים שצועדים בסך וחיילים, מחזיקים שלטים ויוצרים תמונה מסוימת של דגל סין, ואז פתאום הם הופכים את השלט, ונוצר, רואים פסיפס ענק שיוצר את דמות פניו של המושל. אלא שבדיוק איפה שהייתה פה השן הקדמית, ראו חור שחור כזה. כי סיני אחד קטן לא הגיע באותו בוקר. וכל התמונה הגדולה והמדהימה, ללמדכם, שכל אחד חשוב וקריטי, וכשהוא חסר, אפילו התמונה הגדולה והשלמה יכולה להתקלקל. בנקודת המבט הזאת, מאוד חשובה, והיא גם תלויה באיזה עיניים אתה מסתכל על העולם. ויש כאן הבדל גדול בין הצורה שבה מסתכל על הדברים בן אדם מאמין, לבין הצורה שבה מסתכל בן אדם חילוני, בן אדם שאינו מאמין. כי בהסתכלות חילונית שמנותקת מאלוקים, אז למה אני פה? סתם, כי ההורים שלי בחרו לא הוליד אותי. אתה לא מרוצה, אכלת אותה, זה המצב. אבל בהסתכלות של אדם מאמין, למה אני פה? כי העולם כולו צריך אותי, הקדוש ברוך הוא בחר להביא אותי לעולם דווקא ברגע הזה את הנשמה המיוחדת שלי, כי יש משהו שרק אני יכול לתת לעולם, ואין עוד אחד אחר שיכול לתת במקומי. ולא משנה, בין אם אני אהיה רב, אני אהיה איש הייטק, אני אהיה חקלאי, כל אחד במקום שלו, בשליחות שלו, יש את החלק המיוחד שרק הוא יכול לתת לעולם. לפני שנים כשהייתי ילד, צפיתי באיזשהו סרט ישן בטלוויזיה, עוד בתקופה שהיה שחור לבן, רואים שם בן אדם שהיו לו חיים לא קלים. ועברו עליו כל מיני דברים קשים, והוא החליט שהוא לא יכול יותר, הוא לא מסוגל להמשיך והוא מתאבד. ועולה על גג של בניין גבוה, ניגש אל המעקה, ככה מסתכל למטה על הכביש, עשרות קומות, ולפני שהוא עושה את הזינוק לעבר מותו, פתאום הוא חש שמישהו נוגע בו מאחורה, הוא מסתובב, ורואה שם איזה מלאך שהופיע מאי שם ואמר לו, רגע אחד, לפני שאתה עושה את זה, רק בוא תבין מה בדיוק אתה הולך לעשות עכשיו. תבין את המשמעות של מה שעומד לקרות. ואז הוא לקח אותו נסיעה בזמן של 15 שנים קדימה. והוא הופיע שוב בעולם, בעולם שכבר אף אחד לא מכיר אותו יותר, כי הוא כביכול עשה את מה שהוא רצה לעשות, קפץ, התרסק ומת לפני 15 שנה. וילדים שלו גדלו, ואשתו המשיכה בחייה, ואנשים שהוא מכיר. והוא מסתובב לו בעולם ופוגש את כל האנשים שהוא מכיר מן העבר, והוא נדהם לגלות איזה דברים קרו בגלל שהוא לא היה שם. כמה דברים שהוא בכלל עלה בדעתו, עכשיו מי צריך אותי בכלל? מה אני תורם לעולם? הוא יודע כמה אנשים באמת צריכים אותו, המשפחה שלו ואשתו והילדים וחברים ובעבודה ואנשים שהכירו אותו. עד כמה החיים שלו היו משמעותיים להרבה אנשים? וברגע שהוא נעלם, פשוט כל כך הרבה דברים נפלו והתקלקלו וקרסו. בסופו של מסע, כשהוא חזר בחזרה לאותה נקודה, והמלאך אמר לו, טוב, בבקשה, אז הבחירה בידך. נו, מה אתם אומרים, הוא קפץ או לא קפץ? מדי שלא. הוא אמר, מה, אני השתגעתי, אני כל כך חשוב לעולם, אני כל כך משמעותי, איך אני יכול לעשות דבר כזה? אני רוצה לתת לכם טיפ. טיפ לחיים. הנקודה שדיברנו עליה עכשיו, להאמין עד כמה אני שווה, ועד כמה אני משמעותי, ועד כמה יש לי ערך, יש לכוח אדיר לעזור לאדם להתמודד עם ניסיונות מאוד קשים. בין אם זה ניסיונות בתחום הדתי, בין אם זה ניסיונות בתחומים אחרים. כשאדם נמצא בפיתוי לעשות, לא לעשות, ליפול, לא ליפול, מה שנותן לו את הכוח לעמוד זה תחושה שאני שווה. שאני משמעותי, שאני גדול. אני לא יכול להרשות לעצמי לעשות דברים שכאלה. ממי למדתי את זה? בחור בן 17, שביעיסט אחד, כולכם מכירים אותו. יוסף קראו לו. הוא היה בן 17 כשהאחים שלו מכרו אותו לעבד במצרים. הוא הגיע לשם זנוח, מסכן, אין אף אדם בעולם שאכפת לו ממנו. והוא שם בודד ונטוש, והנה יש איזו אישה שמציעה לו יחס, מציעה לו אהבה. מה היה חסר בשביל שהוא ילך אחריה ויחטא ויפול? וחזר אומרים שזה כמעט קרה. אבל ברגע האחרון פתאום הופיע דמות דיוקנו של אביו, יעקב, נראתה לו בחלון, ואמר לו, יוסף, כל אחיך יהיו יום אחד אבנים בחושן המשפט הליבו של הכהן הגדול. ואתה הולך לחטוא עם איזה גויה, מה יגידו עליך? אז אפשר להבין את זה בצורה פשטנית, שתשמע, לא נעים, כולם יהיו במקום כזה מכובד ואתה תהיה פה. אבל יש בזה משהו יותר עמוק מזה. בעצם מה שיעקב אומר לו, יוסף, בני, אתה זוכר מי אתה? אתה לא סתם בן אדם פשוט, אתה לא גוי, אתה יהודי, יש לך נשמה גדולה. אתה אחד מהבנים שלי, עם ישראל עומד לצאת ממך. איך אתה יכול ללכת ולחטוא עם איזה גויה מצרית? זה לא אתה. זה לא שייך לך, אתה במקום אחר לגמרי. וכשיוסף שמע את זה, פתאום הוא התמלא בכוחות, והוא השאיר בגדו אצלה ונס החוצה וניצל מהניסיון. יש לי דוד חרדי, ושם המשפחה לבושים כמו שחרדים מלובשים, בחליפה וכובע, ככה כל התלבושת. פעם אחת שאלתי אותו, תגיד לי דוד, למה זה כל כך חשוב לך שהילדים שלך כבר מהבר מצווה התלבשו בצורה כזאת? זה חם וזה לא נוח וזה נראה מוזר, בשביל מה? אמר לי הדוד, תשמע, אתה צודק, זה חם וזה לא נוח וזה מוזר, אבל אני יודע דבר אחד, כשהבן שלי בן 15 יוצא לרחוב והוא לבוש בתלבושת הזאת, הוא מרגיש אחרת. הוא מרגיש שהוא שייך למשהו אחר, למשהו גדול, הוא חלק מאיזה נבחרת. הוא לא ירשה לעצמו ליפול בכל ניסיון, בכל פיתוי שהרחוב מציע היום. אז אני לא אומר שהמסקנה שמחר נלך כולנו עם חליפות וכובעים. אפשר אולי להשיג את הרושם הזה בדרכים אחרות, העיקרון אבל. כשבאדם מרגיש שהוא חלק מנבחרת, שיש לו קומטה על הכתף, הוא שייך לאיזה יחידת עילית, אז יש דברים שהוא לא יעשה. כי זה קטן עליו, זה לא מתאים לו, הוא גדול, הוא שייך למשהו אחר, זה לא לרמה שלו. וכל זה נכון, גם לצד השני, כשבאדם מרגיש שהוא דפוק, ושהוא רשע, ושהוא לא שווה, בקלות זה מביא אותו להיכשל בפעם הבאה, כי אם אני כבר כזה רשע, אז יאללה. איך אמרו חז"ל, אל תהי רשע בפני עצמך. גם בני עצמך אל תהיה רשע, כי זה לא יקדם אותך. להפך. כתב לי פעם נער שהסתבך הרבה ברשת האינטרנט ונפל בכל מיני אתרים בעייתיים, שגם כשהוא צליח להפסיק עם זה ולהיגמל, והוא בא להתפלא וללמוד תורה, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל. הוא מרגיש שהוא צבוע ושהוא רשע, ואיך הוא יכול עכשיו לעמוד מול הקדוש ברוך הוא. וזה לדעת שאת התחושה הזאת יוצר לא פחות ולא יותר היצר רע. זאת השיטה שלו. אומרים חכמה מוסר, ההצלחה הכתובה של היצר זה לא שהוא מצליח להחתיא אותנו, אלא התחושה שיוצר אצלנו אחר כך, שאתה שווה, עלוב שכמותך, תראה מה אתה עשית, רשע. כי כשבן אדם מרגיש ככה, זה לא נותן לו עוד כוח להתמודד, להפך, זה רק מפיל אותו עוד יותר בפעם הבאה. אוקיי, אני רוצה להמשיך הלאה, צעד אחד נוסף. תגידו לי, מה אומר לכם השם שרונס יסקוויצ'וס? אני מניח שרובכם לא יודעים, אני אתן לכם עוד רמז. השם לינור אברג'ל אומר לכם משהו? לינור אברג'ל הייתה מלכת היופי של ישראל לפני כמה שנים, ואחרי זמן קצר היא גם זכתה בתואר מיס תבל, מלכת היופי של העולם, והפכה בארץ להיות כוכבת נערצת. כתבו עליה בעיתונים וראינו אותה, מה היא עושה, לאיפה היא הולכת, מה היא לובשת, מה היא חושבת, מה היא עושה, ודיברו עליה ובאיזה הרצה ופרגון. ובאיזשהו אירוע חברתי, לינור אברג'ל פגשה את שרונס יסקוויצ'וס. אני התאמנתי רבע שעה לפני השיעור רק להגיד את השם שלו. הוא היה שחקן כדורסל של מכבי תל אביב, ונוצר מנהם איזשהו קשר, ואחרי זמן לא ארוך פתאום יצאו בהודעה לתקשורת שהדהימה את כולם, מתחתנים. והייתה פה שמחה עצומה, איזה יופי, שני העשירים והיפים והמוצלחים התחתנו, ותראו בדיוק מה יהיה בחתונה בארץ ובחול, איפה הם ייסו ומה את קילה תלבש ומה יש שם לאכול, ואת מי יזמינו ואת מי לא יזמינו רק פרט אחד קטן התעלמו ממנו, ששרונס יסקוויצ'וס הוא לא בדיוק יהודי. הוא גוי ליטאי שבא לשחק בשורות מכבי תל אביב בכדורסל. ובעצם למה שהולך לקרות פה עכשיו, לחתונה היפה הזאת, יש לה מילה אחת, התבוללות, נישואי תערובת. היה בן אדם אחד ששלח מכתב ללינור אברג'ל, קוראים לו ברוך מרזל, ידוע יותר מהתחום הפוליטי, והוא כתב לה שם, מה את עושה? תעצרי, את יהודייה, אל תנתקי את עצמך מהעם שלך, אל תתחתני עם איזה גוי, זה לא מתאים. והתייחסו עליו בתקשורת בתור איזה חייזר הזוי, מה? הוא לא מבין איזה אהבה, איזה יופי, מה יש פה? מה זה השטויות האלה? מה זה חשוב? אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם רואים איזה קשר בין העובדה שלינור אברג'ל הייתה מלכת היופי, לבין העובדה שהיא בחרה להתחתן עם גוי? אני לא יכול לומר בוודאות, אבל אני יכול לשער שהתשובה היא חיובית. כי בן אדם שמגיל צעיר הוא גדל על זה שכל החיים מסתובבים סביב ציר היופי, איך אני נראית, מה אני לובשת, איך מסתכלים עליי, באיזה פוזה להצטלם, איך אני אעשה את החיוך יותר יפה ויותר מרשים ויותר מקסים, כשכל החיים מסתובבים סביב המישור החיצוני הזה, אז באמת אין בעיה ללכת ולהתחתן עם גוי. כי מבחינה חיצונית, אז מה הבעיה? כולנו בני אדם, לכולנו יש רצונות, לכולנו יש רגשות, לכולנו יש או אין כסף ותקוות והצלחות, והוא בחור טוב, הוא נראה טוב, הוא מרוויח טוב ואני אוהבת אותו, אז למה לא? נכון, יש לו נשמה אחרת, אבל מה זה בכלל נשמה? לא שמעתי אף פעם על דבר כזה, אני לא מבינה מה זה. כשחיים ברובד החיצוני, כשמסתכלים על העולם בעיניים כאלה, אז יהודי, גוי, מה זה משנה? כשבן אדם מודד את החיים שלו, כששם לנגד עיניו את הערכים החיצוניים, כשזה מוקד חייו, כשזה מגדיר את האני שלו, אז הוא לא ימצא הבדל בין יהודי לגוי, וזה הוביל אותו לעשות גם דברים מטורפים לגמרי. פעם חבר שלח לי איזשהו קטע שהוקלט מתוך תוכנית היכרויות שהייתה ברדיו. יש תוכניות ששם אנשים מתקשרים כדי לספר על על עצמם, מה האופי שלהם, מה הם אוהבים לעשות, ובסוף משאירים מספר טלפון, ואז אנשים מהמין השני יכולים להתקשר ולהכיר אותם. קיצור, התקשר שם פעם איזה בחור, הוא מדבר עם המראיין, והמראיין שואל אותו, מאיפה אתה? אני מנתניה. ספר קצת על האופי שלך. הוא מתחיל להגיד, אני 1.80 מטר, אז אנחנו אומרים, לא, לא, לא מטר, על האופי שלך. אז הוא אומר לו, איך אתה רוצה שאני אגיד? כאילו, מה... תגיד מה אתה חושב על האישיות שלך, על, על האופי שלך. אז הוא אמר, אני נראה טוב. וזה פשוט היה מדהים. אם לא הייתי שומע, לא הייתי מאמין. יש דבר כזה. הוא עניין אותו שיחה שלמה. עכשיו, תבינו, זה לא שהבן אדם אמר, באמת, אני לא מספיק חשבתי על זה, קשה לי להגדיר את האופי שלי. הבן אדם פשוט לא הבין את השאלה. שואל אותו, מה זה אופי? הוא לא מבין. הוא יודע שהוא 1.80 מטר, שלו עיניים חומות, שלו שער שחור, הוא רזה, הוא נראה טוב. זה מה שהיה לו לדבר על זה. זה פשוט היה לא יאמן. כשמאנם שם את מוקד החיים שלו במקום הזה, זה יכול להוביל אותו להחלטות בהמון תחומים. מי אני אתחתן, איפה אני אגור, מה אני אעשה בחיים שלי, מה אני רוצה מעצמי. לכן השאלה מי אני, מה אני שווה, היא ממש קריטית לאיך שיראו החיים שלנו, וזה משנה דברים מקצה לקצה. אלא מה? הבעיה היא שכשבן אדם מנסה לקבל תשובה לשאלה, אז מי אני באמת? מה אני רוצה? למרבה הצער, המקום הראשון בו הוא הולך לחפש את התשובה, זה המקום הלא נכון.
מישהי אמרה לי פעם, כשאת בת 16, יש שלושה דברים שהכי חשובים לך. החברה, החברה והחברה. אוקיי, היא קצת הגזימה, אבל בגיל התיכון, והאמת היא שזה נכון לאורך כל החיים ברמה כזאת או אחרת, הרבה פעמים אנחנו שואבים את ההגדרה של מי אני, מה אני שווה, מה טוב בי, בזכות דברים שחשובים בעיני החברה. גם אם הם לא דברים עמוקים ולא דברים מאוד אמיתיים ומאפיינים שבי, אבל זה נחשב בעיני החברה, אז זה מה שקובע מי אני והאם אני שווה או לא. למשל, בגיל תיכון, איזה דברים מאוד נחשבים בעיני החברה? יכול להיות מראה חיצוני, הצלחה בלימודים, כל מיני כישורים חברתיים, חוש הומור, קריזמה. דברים שבחיים אמיתיים, אחרי שבן אדם מתחתן, מקים בית, מתמודד עם הדברים בחיים, יכול להיות שהם לא חשובים בכלל או הרבה פחות. אבל בגיל הזה בן אדם אוהב בזה את חזות הכל. כשאת בכיתה י' זה שאת יודעת טוב אנגלית, זה יכול לתת לך מקום של כבוד בחברה. זה שאת יודעת מתמטיקה. אבל כשאת בשירות לאומי, מעניין את הסבתא כמה את יודעת להוציא אינטגרלים של משוואה ריבועית עם שלושה נעלמים. לא חשוב לאף אחד. למה אני אומר את זה? כי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בשלבים שונים בחיים פותח לנו הזדמנויות. וגם אם כרגע מהסביבה החברתית יש לי התחושה שאני לא שווה הרבה. אני לא שווה, כי אין לי את כל הדברים שנחשמים בין החבר'ה. צריך לדעת שזה לא משנה. יש הרבה דברים מהותיים, אמיתיים, פנימיים, שוודאי יש בי, שהם הרבה יותר חשובים בדברים האמיתיים בחיים. אני רוצה לומר כאן עכשיו משהו בסוגריים, שבחד שווה להגדיש לו שיעור שלם, אבל אני ממש אגע בו בקצרה, כי הוא קשור לנושא שלנו. זה גם מתקשר לנושא של בנים ובנות והקשר ביניהם. הרבה חבר'ה מתלבטים בגיל תיכון לגבי הנושא של חברות. בנער לנערה, כדאי, לא כדאי, הזמן, לא הזמן, עכשיו, אחר כך. אחת הבעיות שיכולה להיות בחברות בגיל תיכון, זה שכשבן אדם הוא עדיין משלב בחיים שהוא עוד לא סגור על עצמו, הוא עדיין לא יודע מספיק מי אני, מה אני שווה, מה אני באמת רוצה מעצמי, גם הקשר עם המין השני עלול לבוא מהמקום הלא נכון. למה אני מתכוון? אני אשתף אתכם במשהו שהיה לי. לפני כמה שנים השתתפתי באיזשהו סמינריון שבית ספר דתי, ככה תורני מאזור המרכז, ערך לתלמידות שלו, תלמידות של כיתה ח', והזמינו אותי לשבת להרצות להם, לדבר איתם על כל מיני נושאים. בתחילת השבת ניגשה לה מנהלת ואמרה לי, תשמע, יש כאן תלמידה אחת שאתה חייב לדבר איתה. יש לה בעיה מאוד מאוד קשה. טוב, אני כבר ניבלתי, מה הבעיה? אני שואל את המנהלת, היא אומרת לי, תשמע, יש לה חבר. טוב, אני כבר נרגעתי, חשבתי שיש לה איזה מחלה סופנית. חבר, מה את אומרת? ביניהם זה היה מאוד חמור, זה היה בית ספר מאוד תורני, וזה היה נראה לו טוב ומשפיע על האחרות. אמרתי לה, ספרי לי קצת יותר עליה. אז היא אמרה לי, תשמע, בלימודים היא גרועה, המורים לא סובלים אותה. אין לה כמעט חברות בכיתה, היא לא מסתדרת איתם. בבית הקשר עם ההורים על הפנים, רוב הזמן היא בכלל ברחובות, לא נמצאת בבית. וכולי וכולי, היא סיפרה כל מיני דברים, ואני אמרתי לעצמי, וואו, אני חשבתי שהבעיה שלה זה שיש לה חבר. במהלך השבת, ככה ניגשתי אליה והתחלנו לגלגל איזו שיחה. ובאמת התברר שהמנהלת צדקה. המורות לא סובלות אותה, היא לא מצליחה בלימודים, אין לה כמעט חברות, אין קשר עם ההורים בבית, היא מסתובבת ברחובות. יש רק נקודת אור אחת בחייה. יודעים מה? החבר. החבר. להגיד לה לעזוב אותו עכשיו, זה בערך כמו להגיד לה להפסיק לנשום. סוף סוף יש מישהו אחד שמתייחס אליה. שאומר לה שהיא מוצאת חן בעיניו, שאוהב איך שהיא נראית. שנחמד לה איתו, שהם קצת מבלים ביחד, עושים איזה כיף. האם הם מתאימים בכלל ביניהם? מה הוא באמת רוצה להפיק מהקשר שלהם? אני לא יודע, זה באמת שאלות קשות שהיא לא שאלה את עצמה בכלל. אחרי כמה חודשים מצאתי אותה מסתובבת באחד הרחובות, מכן נפגשנו, היא כבר לא הייתה לבושה כמו בחורה דתית, והיא הסתובבה אז עם חבר אחר. חברות הרבה פעמים יכולה לשרת צורך של לספק לי את התחושה שאני שווה, שאני שווה, שיש מישהו שמוצא, שאני מוצא חן בעיניו, שאוהב איך שאני נראית,
ויכול להיות שזה בכלל אין התאמה, וזה לא קשר טוב, וזה לא הזמן, וזה לא בריא בשבילי, אבל אדם נשאב אל הדבר הזה, כי זה מספק לו איזשהו צורך, החברות הזאת. פעם הייתי בקשר דרך מוקד הנוער חברים מקשיבים עם איזושהי נערה בת 17 שהייתה במשפחה אומנת, כי היא באה ממשפחה הרוסה ולא עלה טוב שם, ושם אותה משפחה אחרת וגם שם לא עלה טוב. ואותה נערה, הדבר שהיא הכי רצתה בעולם, יודעים מה הוא היה? להתחתן. עכשיו קצת דיברתי איתה מה זה חתונה, מה זה קשר, מה זה נישואים, לא היה לה שום מושג. באמת משני הבתים שהייתה בהם לא הייתה יכולה לראות שזה נעשה כמו שצריך. אבל הכי רצתה בעולם להתחתן. למה? סוף סוף שיהיה גם לה בית, מקום שהיא תוכל לבוא אליו, מקום החם שלה, שיקבלו אותה, שיואבו אותה. עכשיו ניסויים כאלה, רוב הסיכויים שהם לא ייגמרו טוב, רוב הסיכויים שהם יהיו קצרים ויגמרו בגירושין, שרק יובילו אותה למקום יותר גרוע מאיפה שהיא הייתה קודם. בנאדם חייב לבוא לקשר המשמעותי בחייו מתוך מקום נכון, מתוך שלמות, פחות ברמה מסוימת של מי אני, מה אני שווה, מה אני רוצה מעצמי, לאן אני הולך, מה טוב בי. ואם לא, זה יכול להגיע למקומות מאוד לא טובים, וחבל. אני סוגר סוגריים וחוזר בחזרה לנושא שלנו. עוד מעט אני אעשה משהו שבזה אני אשתף אתכם, את כל המאזינים כאן באולם, וגם מי שצופה בנו בבית, אז אתם מוזמנים להכין דף ועט. לפני כן אני רוצה להתקדם עוד צעד אחד. כשלמדתי בישיבה, בשנה הראשונה, אז היה איתי בחדר איזשהו בחור, שבבוקר ובצהריים היה בלימודים, אבל כל ערב הוא היה עולה לחדר, פותח את הארון שלו, מחליף בגדים, ככה לובש איזה ג'ינס, חולצת טריקו, מחליף את הכיפה הגדולה שהייתה לו לאיזה קופה של 5 אגורות, משאיר את הציצית בחדר ויוצא לעיר. הסתובב שם עם חברים, חברות, עניינים, בנות. פעם שאלתי אותו, תגיד אחי, מה זה הדבר הזה? אז הוא אמר לי, תראה, אתה יודע, אני בישיבה, אבל אני גם בחוץ, מסתובב ועניינים וחברות. מה אתה רוצה, שאני מסתובב עם בנות, עם ציציות משתלשלות מהבגדים, עם איזה כיפה ענקית, מה זה חילול השם? מה דעתכם? הוא עושה נכון? לא בזה שהוא יוצא להסתובב בעיר עם בנות, אלא זה שהוא מחליף את הבגדים. פעם שלח לחברים מקשיבים איזשהו בחור שאלה, שהוא מסתובב בכל מיני מקומות ומועדונים ועניינים, הוא רוצה להוריד את הכיפה לפני, כי זה לא מתאים. לא מתאים בחור דתי עם כיפה במקומות כאלה, זה חילול לשם, עדיף שישאיר אותה בבית. הייתה נערה ששלחה שאלה שאמרה, שכלפי חוץ היא מתלבשת ככה בצניעות ומתפללת, אבל למרות שהיא באמת, היא מאוד רוצה להיות קרובה לקדוש ברוך הוא ודבקה בו ולהקפיד על הכל, אבל עדיין היא לא מרגישה שהיא שלמה עם זה והיא לגמרי במקום הזה. אולי עדיף, ככה היא שאלה, שעד שלא תרגיש שלמה לגמרי עם הקשר לקדוש ברוך הוא ועם התפילה והכל, אז היא לא תעשה הצגות, ככה היא אמרה, והיא לא תלך סתם לבושה בצניעות ותקפיד על כל התפילות, אם היא עדיין לא מספיק מרגישה שהיא נמצאת במקום הזה. מה דעתכם על כל הדברים האלה? האם זה סתם הצגה? העמדת פנים והיה עדיף בלי זה? אי אפשר להאריך במסגרת הזאת, אבל אני אומר לכם שתי נקודות שאמרתי לבחור עם, עם הבלי כיפה שרצה להוריד אותה. אמרתי לו, קודם כל, עצם זה שאתה שואל האם להוריד את הכיפה או לא להוריד, זה כבר מראה שכיפה היא אומרת לך משהו. כי אם זה היה סתם איזה סמרטוט חסר משמעות בשבילך, לא היית טורח לשאול אותי בכלל. זאת אומרת שכיפה אומרת לך משהו, שאתה עדיין מחובר לעולם הזה של האמונה, של הקדוש ברוך הוא, גם אם קשה לך עדיין לשמור על כל הדברים, ואתה גם עדיין נמשך לדברים אחרים. ולכן אם אתה שואל אותי, תשאיר. כי להוריד זה אומר לנתק את הקשר, לשרוף את הקשרים, וזה לא נכון. כי אתה עדיין קשור מבפנים אל זה, גם אם אתה לא נמצא שם לגמרי. להוריד זה אומר לחתוך לגמרי, להתכחש למשהו שהוא עדיין חלק ממך. ונקודה שנייה, ואמרתי אותה גם לאותה בחורה, אל תתבלבלי. כשאת שואלת את עצמך, מי אני? את לא צריכה להסתכל רק על איך שאת מרגישה, עד כמה את מתחברת, ואם קשה לך או לא קשה לך, לא. השאלה היא, מה את רוצה באמת בפנים? איפה היית רוצה להיות? ואת אומרת בעצמך, את רוצה להיות קרובה הקדוש ברוך הוא, את רוצה להתקדם, את רוצה להיות טובה ויותר תאורה. אלא מה שעדיין קשה לך, את לא מרגישה מחוברת לזה לגמרי. בסדר. אז על זה אפשר לעבוד. אבל כשאת שואלת מי אני, התשובה יותר משנמצאת במעשים ובהרגשות, נמצאת בעומק הרצון. מה השאיפות הפנימיות של האדם? זה מי שהוא באמת. וכאן אני רוצה מזמין אתכם לשתף איתי פעולה, וככל שתעשו את זה, מי ששומע אותנו כאן באולם וגם מי שמאזין לנו בבית, מזמין אתכם לעשות איתי כמה צעדים, כל אחד אל האני שלו, וקחו איתכם דף ועט, אני אשאל כמה שאלות, תענו כל אחד ביחס לעצמו, ככל שבאמת יהיו יותר איתי תשתפו פעולה, אני מבטיח לכם שאתם תגלו כל אחד ואחת כמה דברים חדשים על עצמו. פעם הסתובבתי באיזשהו סניף של אחת מתנועות הנוער, ומצאתי על הרצפה דף שמדריכה הכינה לחניכות שלה, היה כתוב שם בכותרת מי אני. והיה שם רשימה של שאלות שהיא נתנה להם, כדי שיעזרו לענות על השאלה מי אני, מי הם. שאלה ראשונה היה, מה הצבע מברשת השיניים שלך? מה תוכנית הטלוויזיה החביבה עלייך? מי החברות שלך? מה התחביבים שלך? מה הצבע האהוב עלייך? זה פחות או יותר השאלות שאני זוכר. עכשיו, תגידו לי אתם, לדעתכם השאלות האלה עוזרות לענות על השאלה שבראש הדף, מי אני? הוא שאליו דווקא. אולי יש שאלה אחת או שתיים שקצת מתקרבות, אבל רוב השאלות, מצב המברשת השיניים שלי, הן בהחלט לא קשורות לשאלה מי אני. למה הם נבחרו שם בדף? כי זה פשוט שאלות שקל לענות עליהן. הן נוגעות בדברים מאוד חיצוניים, קל להרגיש אותם, לשים לב עליהן, אז בבקשה. אבל האם באמת הן עוזרות לענות על השאלה מי אני? וכאן אני מבקש מכם משימה מספר אחת. תכתבו בבקשה שלוש שאלות שלדעתכם יותר מתאימות כדי לענות על השאלה מי אני. קחו עכשיו את הזמן, שתי דקות. אני אמשיך מיד לשאלה הבאה, לכן מי שצופנו בבית מוזמן ללחוץ על פוז ולעצור, וכשהוא יגמור לענות על השאלה הזאת, מוזמן להמשיך לשאלה הבאה. שאלה מספר 2, תענו עליה בבקשה בדף שלפניכם, תכתבי בבקשה שלושה דברים טובים שעשית בשבועיים האחרונים. שלושה. אני יודע שזה קשה, יש 3,000, אבל אני רוצה לפרוש שלושה דברים טובים שעשיתי בשבועיים האחרונים. בבקשה. קחו לכם עכשיו 2 דקות. אני עובר לשאלה השלישית, למי שסיים לענות. אחרי שכתבתם 3 דברים טובים שעשיתם בשבועיים האחרונים, תכתבו בבקשה עוד 2. רק שיהיו יותר נסתרים, קצת יותר עמוקים, דברים שלא חשבתם עליהם בפעם הראשונה. הרבה פעמים דווקא דברים שלא קופצים לנו מיד לראש, אלא הדברים היותר עדינים הם הדברים היותר גדולים, יותר משמעותיים, שיותר קשורים למי שאת, למי שאתה, ולא רק למה שאתם עושים. תכתבו בבקשה 2 דברים נוספים יותר עמוקים, טובים שעשיתם, שלא חשבתם עליהם בפעם הראשונה. קחו בבקשה 2 דקות. אני עובר למשימה הרביעית, אחרי שסיימתם את המשימה הקודמת. תכתבו בבקשה 6 דברים טובים שאתם יכולים להגיד על עצמכם. כן, כל אחד עם עצמו, עם הדף, לא מפרסם, לא הולך לאף אחד... אתה לבד עם הנייר, 6 דברים טובים שאתה יכול להגיד על עצמך. מי שזה נורא קשה לו, אז תחשבי, אם הייתי שואל את אמא שלך, את החברה הכי טובה שלך, שתגיד עליך 6 דברים טובים, מה היא הייתה אומרת? 2 דקות בבקשה. הערה, למה אני לא מדבר על הדברים הרעים? א', כי זה לא חידוש. רוב הזמן אנחנו מדברים ומתעסקים בהם. מישהו אמר פעם שחבל שכמו שאנחנו לא עושים בבידוי, את האשמנו, בגדנו, גזלנו, לא עושים אותו דבר גם מקביל לחיוב. כל הדברים טובים עשיתי, את זה טוב, את זה טוב, את זה טוב. למה זה לא אמיתי? וסיבה שנייה, למה אני לא מדבר על הדברים הרעים? כי כדי לענות באמת על מי אני, הרבה יותר נכון זה לדבר על הדברים הטובים שיש בי, ולא לדברים הרעים שהם יותר מבטאים במה אני לא מצליח להיות כמו שאני רוצה. והדבר החמישי, תכתבו בבקשה עוד שני דברים טובים על עצמכם, שרוב האנשים שמכירים אתכם לא יודעים עליהם. שני דברים טובים על עצמכם, אבל פחות ידועים, יותר פנימיים, יותר אישיים, ביניכם לבין עצמכם, ביניכם לבין הקדוש ברוך הוא. משימה הבאה, כשסיימתם את המשימה הקודמת, ואני אומר, ככל שתעשו דברים יותר ברצינות ותתאמצו, תראו ש תקבלו בזה יותר לעצמכם. תכתבו בבקשה שני דברים שאנשים שמכירים אותך יתארו אותך בהם, אבל אתה יודע שהם משקפים רק צד חיצוני באישיות שלך. כן, שני דברים שאנשים שמכירים אותך יתארו אותך בהם, ואני יודעת שזה מבטא צד חיצוני באישיות שלך, שאת מבשלת נהדר, שאת יודעת לסרוק כיפות, שאת יש לך סיכומים מעולים בהיסטוריה, אבל בינינו זה דבר חיצוני בך, יש דברים הרבה יותר אמיתיים ופנימיים, ואף על פי כן בזה אנשים יתארו אותך. בבקשה, שתי דקות. המשימה הבאה, תכתבו בבקשה מהם הדברים החשובים לי ביותר בחיים. לפחות ארבעה דברים. הדברים החשובים לי ביותר בחיים, בבקשה. חשוב שכל זה יעשה בדף, בכתב ולא רק בעל פה. מאוד חשוב להוציא את הדברים אל הנייר. והשאלה הבאה, אחרי שסיימתם את השאלה הקודמת, מה זה אומר עליי? כלומר, שכל אחד יסתכל ברשימת הדברים שחשובים לו, זה שבחרתי בדברים האלה והאלה, מה זה אומר עליי? תכתבו בבקשה. אומר שאני ככה, שאני אחרת. והמשימה הבאה, אם פתאום היה מופיע איזה מלאך מאישה ואומר ש את מקבלת שלוש משאלות. מה שאת רוצה תבקשי וזה יתגשם. מה היית מבקשת? עכשיו שימו לב בבקשה, לא דברים כלליים, כלל ישראלים שעבור המשיח שבנה בית המקדש. ברור שזה מה שאתם רוצים. אבל משהו, דברים שיותר קשורים אליכם. בבקשה, שלוש משאלות, יש לכם שתי דקות. מי שזה קשה לו אולי יכול לחשוב, אם הייתי חושב על העתיד, 10 שנים קדימה, איפה הייתי רוצה להיות? מה אני יכול לבקש עכשיו שיעזור להביא אותי לשם? בבקשה, תכתבו. והמשימה האחרונה, שהיא מתאימה באמת למי שעשה איתנו את כל התהליך הזה, וישב וכתב והתאמץ והוציא מתוכו, תכתבי בבקשה לפחות שני דברים חדשים שלמדת על עצמך מכל מה שכתבת כאן היום. שתי דקות. בסדר. אני רוצה לעבור לקטע שבו נסיים. תראו, אנחנו אנשים מאמינים באלוקים. אבל במי אלוקים מאמין? התשובה היא שאלוקים מאמין בנו. איך אני יודע? אמרנו את זה כולנו היום בבוקר. מודה אני לפניך מלכי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. רבה אמונתו של הקדוש ברוך הוא בנו. בזה שהוא נתן לנו עוד יום אחד של חיים, סימן שהוא מאמין שיש משמעות ליום הזה, שיש לנו משמעות לקוחות, לכל הדברים הטובים שהוא נתן בנו, שיש לנו מה לעשות פה בעולם הזה. האם גם אנחנו מאמינים בעצמנו כמו שאלוקים מאמין בנו? אולי אחת הבעיות הגדולות שאנחנו לא מספיק מאמינים לא בעצמנו ולא באנשים אחרים, ובגלל זה אנחנו לא מצליחים לעשות את מה שאנחנו באמת היינו מסוגלים. לפני שנים אני לא הצלחתי להירדם ערב אחד, והקשבתי לאיזושהי תוכנית ברדיו, שיחות עם מאזינים עם יוסי סייס. ואנשים מתקשרים לשם לספר על הצרות, על הבעיות שלהם. התקשרה אישה אחת שעה 2 בלילה ומתחילה לשפוך, יוסי, אישה בעלה עזב אותה והשאיר אותה עם כל הילדים, והם גרים בדירה סחורה ואין לה כסף לשלם, ופיתרו אותה מעבודה, ויש בעיות רפואיות ומחלות, צרות מכאן ועד להודעה חדשה, כאילו יהיה איזה מגנט שמושך אליו את כל הצרות. ואני אמרתי לעצמי כשגמרתי לשמוע את זה, וואי וואי וואי, מה היה עכשיו? מה הוא יגיד לה? מה אפשר להגיד לאישה כזאת? איזה עצה תיתן לה? איך אפשר לצאת מכל הבוץ הזה?
מי סיימה ונלכה כזאת הנחה גדולה. ואז הוא הקשיב ואמר, תשמעי, באמת לא קל. ואז חשבתי, נו, אז מה הוא יגיד לה עכשיו? איזה עצה? מה אני הייתי אומר? דומה, תעשי ככה, תלכי לשם, תביא לפה, תלכי זה. ואז הוא אמר לה, אז תפרי לנו, איך את מתמודדת עם זה? ואני קפצתי, מה זה איך את מתמודדת עם זה? היא לא מתמודדת עם זה. בשביל זה התקשרה אליך, בשביל שאתה תגיד לה מה לעשות, תיתן לה איזה עצה, תכוון אותה. ואז היה שתיקה, והאישה שוב נהנחה. זה לא קל, יוסי. אבל אז היא התחילה לספר, איך היא מתמודדת עם זה? והתברר שלמות כל הקשיים וכל הבית וכל התסבוכות, היא מצליחה להחזיק בית וילדים ולגדל ולחנך אותם ולובה מפה ובקושי ומסתדרת ומכינה. פשוט מדהים. כשאתה משדר לבן אדם שכן, אתה מתמודד, רק תספר לנו איך, פתאום מתגלה שהוא עושה את זה. הרבה פעמים אנחנו באים מהנקודה של חוסר אמון, לא בעצמנו ולא באחרים, מה הוא יכול, מה הוא מסוגל, ואז הוא באמת לא מסוגל. כשאתה מאמין בו שהוא יכול, פתאום אתה מגלה, פתאום הוא מגלה כמה הוא יכול. אני אומר את הדברים הבאים בהסתייגות ובזהירות. אני מכיר איזושהי אישה שהיא מטפלת בבנות שיש להן הפרעות אכילה. ופעם הגיע אליה מישהי שבאמת סובלת מהמחלה הזאת של הפרעת אכילה. זה באמת דבר מאוד קשה ואכזרי. והיה לה מאוד רע בחיים לאותה נערה, ממש שביקשה את נפשה למות. והיא אמרה לה, לאותה אישה, אני רוצה להתאבד. ואז האישה עשתה, ואל תנסו את זה בבית, תפסה לה ביד ואמרה לה, טוב, אז בואי נרד לכביש, אני אדחף אותך אל המכוניות. ומיד אותה נערה משכה ממנה תעד ואמרה, לא, אני לא רוצה. כמו שאמרתי, אל תנסו את זה. אבל מה היא בעצם ניסתה להשיג בתרגיל הזה? היא רוצה להראות לה שהיא לא באמת רוצה למות. נכון, היא אמרה שהיא רוצה להתאבד, אבל מה היא רוצה? היא רוצה להפסיק את כל הרע שיש לה, את כל הצרות, את כל הסבל. אוקיי? אז בואו נחשוב ביחד איך יוצאים מזה, איך מתקדמים. לא בדרך של לחתוך את הכל. מישהו אמר פעם שהתאבדות זה פתרון נצחי לבעיה זמנית. בעיות תמיד אפשר בסופו של דבר להתגבר עליהם, אבל לא לחתוך את החיים, זה משהו שאין ממנו דרך חזרה. בעצם בתרגיל הזה היא הראתה לה שהיא לא רוצה למות, היא רוצה לחיות, היא רוצה שיהיה לה טוב, רק היא צריכה את האזרח להגיע לשם. אני חושב שאפשר ללמוד את זה גם מדוד המלך. לא היה כמעט אדם כמו דוד שכל כך הרבה אנשים מסביבו הביאו בו חוסר אמון, בין אם זה בתוך המשפחה שלו, אבא שלו. כששמואל בא למשוח מלך, זימנו את כל הבנים ורק לו לא קראו בכלל, כי בטוח זה לא הוא. וכשאבא שלו שולח אותו אל הקרב להביא קצת דברים לאחים שלו הגדולים שנלחמים, אז אחיו הגדול צועק עליו, עלוב נפש כמותך, בשביל מה אתה הגעת לפה? אני מכיר אותך, אתה חיפשת את האקשן, אתה רצית לראות מלחמה, אז נטשת את הצון ובאת לראות מלחמה, אתה ילד, מה אתה עושה פה בכלל? ודוד הוא לא נבהל והוא לא מאבד את השתונות ולא מאבד את הביטחון. הוא מאמין בעצמו, ואחרי 5 דקות דוד הזה ניגש ומציע למלך ישראל שהוא יצא להילחם נגד גוליית הענק, והוא יוצא ומנצח. כי מי שמאמין באמת בקדוש ברוך הוא, מאמין באמת בעצמו, ומאמין שהקדוש ברוך הוא שם אותו בניסיון, סימן שזה מה שהוא צריך לעבור, והוא מסוגל לעבור ולהצליח בזה. ככל שאנחנו נאמין יותר באחרים, נאמין יותר בעצמנו, אנחנו נוכל להגיע. השמיים הם הגבול. יש שם שיר שהולך היום של אודי דודי, אני אגיד לך רק את הפזמון שלו, תחשוב טוב, יהיה טוב, תאמין בעצמך. תחשוב טוב, יהיה טוב, אלוקים אוהב אותך. אלוקים אוהב אתכם, תודה רבה על הקשבה, בהצלחה. שלום.